השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב עמינדב בן הרב מנחם בן שחר, זיכרונו לברכה. הרב עמינדב זכה להעמית תלמידים הרבה, מלוחמי ירושלים ובוני הארץ, היה שליח ציבור בשפה ברורה ונעימה, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פ"ט במסכת פסחים, נתחיל באמצע עמוד א' במשנה הראשונה, ונסיים בעזרת השם 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בהימנות על הפסח, היום נראה לגבי זה 3 משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור ל3 חלקים. המשנה הראשונה ממשיכה את מה שראינו אתמול ושלשום לגבי אדם ששוחט פסח עבור מישהו אחר, כלומר מצרף אותו לפסח שלי. והמשנה מספרת על אבא שביום י' ניסן הגיע לירושלים לפני הבנים שלו, וכשהוא שוחט את הפסח הם עדיין עוד לא הגיעו, כנראה הם היו קרובים אבל עוד לא נכנסו ממש, ובשביל לזרז אותם הוא שולח להם הודעה, הוא אומר להם מי שיכנס ראשון לירושלים עליו אני שוחט את הפסח, ואומר את המשנה שזה תופס. והגמרא מבינה בהתחלה שהוא באמת מתכוון להמנות על הפסח רק אחד מהבנים שלו, את מי שיגיע קודם. אבל איך זה עובד? הרי כשהוא שחט, שניהם עדיין מחוץ לירושלים. הוא לא יודע כרגע איזה בן ייכנס קודם, אז אומרת הגמרא, כמו שיציע גם אתמול ושלשום, לכאורה זה עובד על ידי העיקרון של ברירה. כלומר, שאחרי זה, כשאחד הבנים ייכנס קודם, יתברר למפרע שעליו הוא בעצם מתכוון לשחוט. זה לכאורה, אבל אומר המאירי, הגמרא לא אוהבת את זה, כי אנחנו יודעים שלהלכה, בדינים דאורייתא, אנחנו לא אומרים ברירה. לכן אומרת הגמרא, זה לא מה שהמשנה התכוונה. באמת, כשהוא שחט, הוא התכוון לשחוט על כל הבנים. וכל מה שהוא אמר זה רק שמי שיגיע ראשון, הוא זה שיזכה לחלק לשאר הבנים את הפסח, כך מפרש הר"ן, וכל המטרה הייתה רק לזרז אותם לירושלים. זה הסבר, והגמרא גם הוכיחה את זה גם מהמשך המשנה וגם מברייתא. המשך המשנה זה כי אומרת המשנה שאותו בן שזכה הוא יצרף את שאר האחים. עכשיו הרי אי אפשר לצרף את שאר האחים אחרי השחיטה, כמו שנראה עוד רגע בחלק הבא, ממילא ודאי שהכוונה היא רק שהוא יחלק לשאר האחים. הוכחה שנייה זה מברייתא שמספרת סיפור דומה למשנה, והיא מספרת שמי שהגיע קודם היו הבנות, והיא מבקרת את הבנים על זה שמצלנים ונתנו לבנות לנצח אותם, ועולה שכל הבעיה זה שמצלנים, אבל לא שהם לא יוצאו ידי חובה. כלומר, באמת ודאי שהאבא התכוון לכולם, גם לראשון וגם לשאר, ועד כאן החלק הראשון, המשנה הראשונה. החלק השני זה המשנה הבאה בתחתית עמוד א', והיא מביאה עוד 3 הלכות לגבי ההימנות על הפסח וגם ביטול המינוי על הפסח. הלכה הראשונה זה כמה אנשים יכולים להימנות על פסח אחד, ובזה יש מחלוקת. רבנן, שזה המשנה שלנו, אומרים שלכל אדם צריך לפחות כזית, אז אפשר 20, 30, 40 אנשים, העיקר שיהיה כזית לכל אחד. רבי נתן לעומת זאת, שראינו אותו בהנחת עמוד ב', אומר שכל ישראל יכולים לצאת בקורבן פסח אחד, כי לדעתו האכילה לא מעכבת ולא צריך כזית לכל אחד. זו הלכה הראשונה, ועל זה אין דיון בגמרא. להלכה השנייה, שזה ממש בתחילת הגמרא, נדלג לרגע ונעבור להלכה השלישית, שזה בעצם ההלכה השנייה במשנה, שזה עד מתי אפשר להימנות על הפסח ועד מתי אפשר למשוך ידיים מהמינוי, כלומר לבטל. ועל זה אומרת המשנה, לפי הסבר של אביי ולפי הסבר של ברייתא בהמשך, שלהימנות על הפסח אפשר להצטרף עד השחיטה. לבטל את המינוי, בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שגם זה רק עד השחיטה, רבי שמעון אומר שלזה יש יותר זמן, וזה עד זריקת הדם. אז שוב, להימנות זה עד השחיטה, לבטל לרבנן גם עד השחיטה, לרבי שמעון עד זריקת הדם. מה המקור לכל זה? אז את הכל לומדים משמות י"ב פסוק ד', ואם ימעט הבית מיות מיסה, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השה. זה בעצם המקור לזה שאת הפסח עושים בחבורות, כי אדם אחד לא יכול לאכול שה שלם, אז הוא מצטרף, הוא והשכנים, וקונים ביחד שה. ומזה לומדים את כל מה שראינו. איך לומדים את זה? אז לגבי זה שכולם מסכימים שלהימנות אפשר רק עד השחיטה, לומדים מסוף הפסוק, במכסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השה. תחוסו זה השחיטה, אז את המכסת נפשות, כלומר לצרף עוד נפשות לקורבן, אפשר עד השחיטה, לזה כולם מסכימים. לגבי עד מתי אפשר למשוך ידיים מהקורבן, את זה לומדים מתחילת הפסוק, ואם ימעט הבית מיות מיסה. הפשט כמובן זה שאם אין מספיק אנשים בבית שלנו לאכול שה שלם, אפשר לצרף עוד אנשים, זה הפשט. אבל הגמרא דורשת את זה שאם ימעט, הכוונה היא שאתה יכול למעט את עצמך מהקורבן. ועד מתי? כל עוד מיות מיסה. מה זה מיות מיסה? בזה המחלוקת. רבנן אומרים שמיות מיסה, הכוונה היא שכל זמן שעשה חי, כלומר עד השחיטה. רבי שמעון אומר מיות מיסה מהווייתי דסי, הוויות הכוונה היא מעשים, כלומר כל עוד עדיין עושים מעשים בסה, כלומר עד הזריקה. עד כאן ההלכה השלישית, עד מתי נמנים ועד מתי מושכים ידיים, בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א'. עכשיו להלכה השנייה שדילגנו עליה, נחזור חזרה לתחילת הגמרא, וזה לגבי המילה לעולם. כלומר, כשהמשנה אמרה במשפט הראשון שלה שאפשר להימנות עוד ועוד אנשים על השה, עד המינימום של כזית לכל אחד, היא הוסיפה את המילה לעולם. נקרא את זה, לעולם נמנים על השה עד שיהיה בו כזית. מה המילה לעולם באה להוסיף? אומרת הגמרא שהיא באה לדבר על מה שדיברנו בהלכה השלישית, שאפשר להצטרף ואפשר גם למשוך ידיים. ומה שהמשנה באה לומר, שעד ששוחטים, לא אכפת לי מה קורה. יכולים להצטרף חבורה שלמה, ואז שכל החבורה אם היא רוצה תבטל את המינוי ויצטרפו לשה הזה חבורה חדשה, מה שרוצים. זה מה שהמילה לעולם באה לומר, ולמה שנחשוב אחרת? כי רב יהודה באמת חולק בדף צדיק ט', הוא אומר שכולם יכולים למשוך ידיים, אבל בתנאי שלפחות אחד מהחבורה המקורית נשאר עם הקורבן, אז המשנה שלנו חולקת בזה על רב יהודה. עד כאן החלק השני, ראינו שלוש הלכות, כמה יכולים להימנות על הפסח, עד מתי אפשר להימנות ועד מתי אפשר לבטל, והאם צריך שלפחות אחד מהמקוריים יישאר בקורבן, זה היה החלק השני. החלק השלישי זה משנה הבאה בתחילת עמוד ב', נדלג לרגע על המשנה ונתחיל בגמרה, אחרי זה נחזור למשנה. וזה ששואל את הגמרה, האם אפשר לסלק אדם מהחבורה? מה הכוונה לסלק? אז נקדים שלמדנו בדף פיוו שיש מחלוקת האם חבורה שעשתה פסח ביחד יכולה להתפצל לכמה חבורות. לפי רבי יהודה יכולה, לפי רבי שמעון היא לא יכולה. ממילא אצלנו כשאנחנו שואלים האם אפשר לסלק מישהו, אז בהנחה שאפשר, מה הכוונה לסלק? אז לפי רבי יהודה אפשר לסלק אותו ממש, כלומר שהוא יהיה חבורה בפני עצמו, כלומר שישב בשולחן נפרד. לפי רבי שמעון לעומת זאת אסור כאמור לסלק אותו מהחבורה, אלא הוא צריך להמשיך לשבת בשולחן עם כולם, אלא הכוונה היא רק שהוא יקבל את הבשר שלו מהקורבן לבד צלחת נפרדת עם כמות מסוימת מראש ולא יאכל מהקערה המרכזית. אז זו השאלה הכללית, האם אפשר לסלק מישהו? ויש שתי גרסאות בגמרא איך להבין את השאלה הזאת, ובהתאם לזה נחלק את הדיון לשני שלבים, גרסה ראשונה וגרסה שנייה. הגרסה הראשונה זה שכשהגמרא שאלה אם אפשר לסלק מישהו, זה לא סתם לסלק אותו, אלא כי יש לו ידיים יפות. מה הכוונה יש לו ידיים יפות? אז נקדים שסתם ככה כשהיו אוכלים את הפסח, זה כמו כל ארוחה משותפת של כמה אנשים או כמה משפחות, שלא מודדים בדיוק כל אחד כמה מגיע לו, אלא שמים קערה מרכזית, וכל אחד לוקח, והנחה היא שאנשים הם נימוסיים, והם לוקחים כמות הגיונית, וככה יוצא שכל אחד מקבל בערך אותו דבר. אבל מה קורה כשיש אחד שיש לו ידיים יפות, שזה בעצם לשון סגי נהור, לזה שהוא פשוט לוקח יותר מכולם? וזה נהיה לא נעים, אנשים מתחילים להרגיש הוא גומר להם את כל הבשר, ועל זה הגמרא שאלה האם אפשר לסלק אותו. כלומר לומר לו, תשמע, אתה אוכל יותר מכולם, לא על דעת זה צרפנו אותך לחבורה, קח לך כמות מוגדרת מראש בצלחת, זה האוכל שלך, תאכל ותהנה, האם זה מותר? או שהוא יכול לומר להם, אתם קיבלתם אותי לחבורה, אז אני חלק מהחבורה, לטוב ולרע, ככה אני אוכל, אתם לא יכולים פתאום לסלק אותי באמצע. זו השאלה, והגמרא תביא עכשיו שלוש ראיות לטובת זה שכן אפשר לסלק אותו. את שתי הראיות הראשונות נדחה, אבל הראיה השלישית תתקבל. הראיה הראשונה זה מהמשנה שלנו, לכן זה מובא כאן, ועכשיו סוף סוף נראה גם את המשנה, וזה לגבי כשחבורה של אנשים התארגנה להיות חבורה ביחד בפסח, ולפני השחיטה, אחד מהם פתאום מצרף עוד כמה חברים שלו בלי לשאול את השאר, ועל זה אומרת המשנה ששאר אנשים יכולים בעצם לסלק אותו, כלומר לומר לו, אתה רוצה לצרף חברים שיהיה לבריאות, אבל על חשבונך, לא על חשבוננו, כלומר, קח את החלק המדויק שמגיע לך, ואיתו תתחלק עם החברים שלך. עכשיו בסוגריים רק נעיר עוד פעם, לפי רב יהודה, הכוונה היא ממש, תעשו חבורה נפרדת, כי אפשר לפצל, לפי רבי שמעון הכוונה היא שהם יישארו באותו שולחן, אבל יאכלו מהמנה שמגיעה לו. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שאפשר לסלק, אז לכאורה גם כשמישהו אוכל יותר מדי, גם כן יהיה אפשר לסלק. זה ניסיון ראשון, אבל דוחה הגמרא, אל תשווה. במשנה הבעיה לאו דווקא שהוא לוקח יותר אוכל, יכול להיות שהם אוכלים מעט מאוד וביחד הוא והחברים שלו אוכלים כמו מנה רגילה של השאר, אלא הבעיה היא שהוא פשוט מוסיף עוד דעות, כלומר עוד אנשים לשולחן, והם לא רוצים עוד אנשים זרים שהם לא מכירים, זכותם להגיד לו, תאכל בצד עם החברים שלך. לעומת זאת, השאלה שלנו זה שהוא לא מוסיף אנשים, אלא פשוט אוכל הרבה, ואולי זה כן זכותו. הוא יכול לומר להם, קיבלתם אותי לחבורה כאמור, לטוב ולרע, זכותי לאכול מהר, אתם רוצים, תאכלו גם אתם מהר. עד כאן הניסיון הראשון והתחייה. הניסיון השני להוכיח שאפשר לסלק, זה מברייתא שראינו לפני כמה ימים בדף פ"ו, ולגבי השמש. הברייתא הזאת היא לפי רבי יהודה, שאומנם אפשר לפצל חבורות, אבל לזוז מקום אי אפשר. ולכן אם יש חבורה ששחו שמש, כלומר מלצר שיצלה להם את הפסח, יגיש להם, והמלצר הזה גם הוא יהודי, גם הוא צריך לאכול מהפסח, ממילא הוא משמש לא רק כמלצר, אלא הוא גם חלק מהחבורה, והברייתא מספרת שהוא הלך לצד, לתנור, לצלות את הפסח, ואז הוא עשה טעות. הוא לקח ביס מהפסח כבר ליד התנור. למה זה בעיה? כי עכשיו, כיוון שהוא התחיל שם, אז שם המקום שלו, והוא לא יוכל לאכול בשולחן עם כולם. מה הפתרון? יש שני פתרונות. פתרון אחד, אם הוא פיקח והוא יודע את ההלכה, הוא אומר, יוכל שם עוד, ורק אחרי זה יביא את שאר הבשר אל השולחן המרכזי, זה הפתרון אחד. פתרון שני, אם שאר אנשים נחמדים, הם יכולים פשוט להזיז את השולחן, שיהיה ליד התנור, בשביל שהם יהיו עכשיו במקום שלו. זו הברייתא, והגמרא מדייקת שנשים לב שרק אם הם נחמדים יכולים להעביר את השולחן אליו, אבל הוא לא יכול לדרוש את זה מהם. עכשיו, למה הוא לא יכול לדרוש? הרי לכאורה יכול לומר, קיבלתם אותי לחבורה, זה לטוב ולרע, וכרגע המצב הוא שאני יכול לאכול רק פה, אז תתגמשו בבקשה, ותעבירו את השולחן למקום שלי פה, ליד התנור. עכשיו, מזה שהוא לא יכול לדרוש מהם את זה, אנחנו רואים שבעצם חבורה לא צריכה להתגמש בשביל אחד מבני החבורה. הוא לא יכול לומר להם, קיבלתם אותי לטוב ולרע, אז תתגמשו. אז אותו דבר לגבי אדם שאוכל יותר מהרגיל, גם כן, הוא לא יכול לומר להם, קיבלתם אותי לטוב ולרע, ככה אני אוכל הרבה, תקבלו אותי איך שאני. לא, הם יכולים לסלק אותו. זה הניסיון השני להוכיח שאפשר לסלק את אותו גרגרן. אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא שוב אומרת, אל תשווה. כשאנחנו לוקחים מלצר, אנחנו לא מקבלים אותו לחבורה שלנו לטוב ולרע. הוא קודם כל אמור להיות מלצר. בנוסף, הוא גם חלק מהחבורה בשביל שיוכל לאכול. אז ממילא ברור ששם לא קיבלנו אותו לטוב ולרע. קיבלנו אותו רק לטוב, הוא זה שאמור לשרת אותנו. אנחנו לא צריכים לתרוח בשבילו. כמובן, מדובר שאנחנו לא כאלה נחמדים. לעומת זאת, כשקיבלנו סתם אדם לחלק מהחבורה שלנו, אז אולי כן קיבלנו אותו לטוב ולרע. וזה שהוא אוכל יותר מהרגיל, זה לא נותן לנו את הזכות לסלק אותו. לכן גם את הראייה השנייה דחינו, אבל עכשיו באמצע עמוד ב', הגמרא מביאה ראייה שלישית שאותה כבר לא נדחה, כי כרגיל הגמרא שומרת את הראיות הכי טובות לסוף, והפעם זה מברייתא מפורשת לגמרי שאומרת שאפשר לסלק את מי שאוכל יותר מדי. והגמרא מעירה שבברייתא יש רישא וסייפא, והסייפא מחדשת אפילו יותר מהרישא, כי ברישא מדובר שאפשר לסלק אותו מקורבן פסח, בסייפא מדובר שאפשר לסלק אותו גם סתם מארוחה חברית, מה שהברייתא קוראת לה סיבולת. למה זה יותר חידוש? כי כשמדובר בקורבן פסח, הם יכולים לומר לו, תשמע, העיקר כאן זה מצוות פסח, צירפנו אותך לחבורה כי אנחנו צריכים לתקן את הזבח, כלומר אנחנו צריכים שיהיו הרבה אנשים בשביל שנוכל לגמור ביחד את הקורבן, לא צירפנו אותך בשביל שתגמור לנו את האוכל, זה ברישה לגבי פסח. בסייפה הברייתא מחדשת שזה נכון לא רק לגבי פסח, אלא גם לגבי סתם ארוחה, כי לכאורה היינו יכולים לומר, אולי בסתם ארוחה שהעניין פה זה לא המצווה, אלא רק הצוותא, כלומר המפגש החברתי, אולי כאן מצופה שהם יותר יתגמשו ויקבלו אותו כמות שהוא, לטוב ולרע, ומחדשת הברייתא שלא. גם בסתם ארוחה, אם מישהו מגזים, אפשר לסלק אותו, לתת לו את המנה שלו, ושיוכל בצד ולא יגמור לכולם את האוכל. עד כאן שלוש הראיות לשאלה של הגמרא, האם אפשר לסלק, ונזכיר שכל זה רק הגרסה הראשונה לשאלה. הגרסה השנייה נמצאת בערך בשליש התחתון של עמוד ב', במילים איקא דאמרי, עוד מעט נראה אותה, אבל לפני זה נדלג על שש שורות בשביל לראות סיפור שמשוייך יותר לגרסה הראשונה, סיפור מאוד משעשע, וזה שיום אחד רב הונא ברי דרב יהושע ורב פאפא עשו סעודה משותפת, כל אחד שילם חצי ומחלו ביחד, ורב הונא ברי דרב יהושע קולט שרב פאפא אוכל פי ארבע ממנו, אז הוא רצה לסלק אותו, כלומר הוא רצה להתפצל, כל אחד יאכל חצי. אמר לו רב פאפא, הקבל תון, קיבלת אותי לחבורה, לצוותא שלנו, זה לטוב ולרע, זכותי לאכול כמה שאני רוצה, תאכל גם אתה מהר. זה רב פאפא. רב הונא ברי דרב יהושע לא ויתר כל כך מהר, והובילו את כל הקושיות שבאנו עכשיו שאפשר לסלק, את כל הקושיות רב פאפא דחק, כמו שדחינו מקודם, שבמשנה שלנו מדובר שהוא רוצה להוסיף עוד בן אדם, ובברייתא בפיבה מדובר בשמש, וברישא של הברייתא האחרונה שהבאנו מדובר דווקא בפסח. אין לך מכאן ראיה שגם בסתם ארוחה אתה יכול לקפות עליה להתפצל, אבל אז רב הונא ברי דרב יהושע הביא לו את הסייפה של הברייתא האחרונה, שהיא דיברה כאמור על סתם ארוחה, וזה באמת הוכחה מוחצת, ואז רב פאפא הסכים להתפצל. אבל זה לא סוף הסיפור. אחרי זה רב הונא ברי דרב יהושע הלך ואכל עם רבינה, והוא קולט שרבינה אוכל לא פי ארבע ממנו, אלא פי שמונה ממנו. ואז אומר רב הונא, עדיף לי מאה פאפי ולא חדה רבינה. זה היה הסיפור בסוגריים, ועכשיו נחזור חזרה למה שדילקנו. כאמור, הגרסה הראשונה של השאלה הייתה, האם אפשר לסלק מישהו שאוכל יותר מדי? והתשובה הייתה, כן, בין בפסח ובין בסתם ארוחה. הגרסה השנייה של השאלה, כאמור בשליש התחתון, במילים איקא דאמרי, זה שהשאלה היא, האם אפשר להתפצל סתם, גם בלי שמישהו אוכל יותר מהרגיל? ומסביר המאירי, אם מחליטים כולם ביחד להתפצל ולחלק את האוכל בצורה שווה בין כולם, ודאי שהם יכולים להסכים לזה. השאלה היא, כשהם לא הסכימו לזה, וסתם ככה כאמור, ארוחות לא היו ככה, אלא כולם אוכלים מקערה מרכזית, אבל יש שם אחד שהוא קצת קמצן, והוא רוצה לדרוש מכולם כן להתפצל שווה בשווה. השאלה היא, האם הוא יכול לקפות את זה על השאר או לא? ועונה הגמרא, הוא לא יכול. מניין? מהברית האחרונה שהבנו, כי הרי אמרה שמתי מתפצלים כשאחד יאכל יותר מהרגיל? משמע שסתם ככה, כשכולם אוכלים בערך אותו דבר, אי אפשר לדרוש פיצול. זו הגרסה השנייה, ובזה הגענו בסופו של דבר לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו, המשכנו לעסוק היום בהימנות על הפסח, ראינו היום שלוש משניות, במשנה הראשונה ראינו אבא ששוחט את הפסח כשהבנים שלו עוד לא בירושלים, והוא אומר שמי שמהבנים שלי יגיע ראשון לירושלים, הוא זה שימנה על הפסח שלי, ולכאורה זה עובד על ידי ברירה, וענינו לא, זה לא קשור לברירה, אלא מראש הוא באמת ממנה את כולם, הוא רק התכוון שמי שיגיע ראשון יחלק לשאר, הוכחנו את זה מהמשנה ומברייתא, זה היה במשנה הראשונה. במשנה השנייה ראינו עוד שלוש הלכות לגבי הימנות על הפסח. הלכה הראשונה זה כמה אנשים יכולים להימנות על הפסח, אז המשנה אומרת שצריך שיהיה לפחות כזית על כל אחד. רבי נתן בדף ע"ח עמוד ב' ראינו שאמר שאפשר שכל ישראל יעשו פסח אחד, כי האכילה לא מעכבת, זו הלכה הראשונה. הלכה השלישית שראינו זה שאפשר להימנות ואפשר גם למשוך ידיים, כלומר לבטל את המינוי. עד מתי עושים את זה? אז להימנות אפשר עד השחיטה, למשוך ידיים, כלומר לבטל, אפשר לפי רבנן גם עד השחיטה, לפי רבי שמעון עד זריקת הדם, וראינו את המקור לזה מהפסוק, וממעט הבית מיות מסה וכו'. בהלכה השנייה ראינו את הניסוח של המשנה שלעולם נמנים עליו עד שיהיה בו כזית. מה לומדים מהמילה לעולם? שלפי המשנה, גם חבורה שלמה שמחליטה לבטל את המינוי יכולה לבטל, ויבואו אנשים אחרים אחרי זה וימנו על אותו עושה. רב יהודה חולק על זה בדף צדיק ט' ואומר שתמיד צריך שישאר לפחות אחד מהחבורה המקורית. עד כאן לגבי המשנה השנייה. במשנה השלישית, או בעצם בגמרה על המשנה, שאלנו האם אפשר לסלק מישהו מהחבורה. לפי רבי יהודה הכוונה היא ממש ליצור שתי חבורות, לפי רבי שמעון הכוונה היא רק שהוא יאכל מהאוכל שלו ואנחנו משלנו, וראינו בזה שתי גרסאות לשאלה. לפי הגרסה הראשונה, השאלה היא האם אפשר לקפות פיצול כזה, כי פשוט הוא אוכל יותר מדי. ניסינו להוכיח מהמשנה שלנו על אדם שמצרף עוד חברים לחבורה, שאפשר לפצל אותו בכוח, וגם ניסינו להוכיח מברייתא בפיוו, ששמע שאכל בטעות ליד התנור, אנחנו לא צריכים לבוא לקראתו, שגם כאן לא צריך לבוא לקראתו, אבל דחינו כי במשנה הוא הוסיף אנשים, הוא לא סתם אוכל יותר, ובשמש הוא צריך לתרוח בשבילנו, אנחנו לא צריכים לתרוח בשבילו, לכן אין משם ראייה. ובסוף הבאנו הוכחה מפורשת מברייתא מפורשת שאפשר לסלק מי שאוכל יותר מדי, גם בפסח, ולא רק בפסח, אלא אפילו בסתם ארוחה משותפת של יום חול. ואגב, זה סיפרנו סיפור משעשע על רב הונא ברי דרב יהושע ורב פאפה ורבינה, ואחרי זה ראינו את הגרסה השנייה בשאלה, שזה לא האם אפשר לסלק אותו כי הוא אוכל יותר מדי, אלא האם מישהו יכול סתם לדרוש פיצול, כי הוא קצת אדם לחוץ, הוא לא אוהב שכל אחד לוקח בערך, הוא רוצה שכולם יאכלו בדיוק אותו דבר, והוכחנו מהברייתא היא שלא, אלא דווקא כשאדם אוכל יותר מהרגיל אפשר, אבל סתם ככה, השתתפתם לאכול ביחד, אוכלים ביחד, כמו בני אדם, כל טוב.